אנחנו בפרק י"ט בביאור חלקי החסידות. ואמרו, ונתן לך רחמים וריחמך. במהדורה של... לא, זה לא יש כל מה שיש לי פה. אורות חיים. זה בעמוד קופיות ז'. סליחה, זה יש כל, אז זה לא אותו דבר. כן, אנחנו כאן במידות חסידות במעשה. כן, אז דיברנו על מידת גמילות חסדים בין אדם לחברו, ששם שייך מידת חסידות. למרות, ונתן לך רחמים וריחמך. כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. וזה פשוט. כן, ונתן לך רחמים וריחמך. וזה פשוט, כי הקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה. ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו עוונותיו בחסד. שערי מחילה זו, דין הוא, כיוון שהיא מידה כנגד מידתו. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, למי נושא עוון, למי שעובר על פשע. ומי שאינו רוצה להעביר על מידותיו, או אינו רוצה לגמול חסד, הנה הדין נותן שגם אמו לא יעשו אלא שורת הדין. פשוט מאוד. אם אדם נוהג בדין, סימן שעולמו הוא עולם של דין, אז ראוי לדון אותו במידת הדין. ככה זה מובן. כן. הביטוי ונתן לך רחמים וריחמך, איפה מופיע? בספר דברים. בהקשר של? של עיר הנידחת. מה זה עיר הנידחת? עיר בישראל ש... עובדת עבודה זרה, אותה העיר צריך להשמיד אותה. ומדובר בעיר של בני ישראל. כלומר, מדובר על מלחמת אחים. מלחמת אחים שהתורה מצווה עליה זה דבר אכזרי. אכזרי. להילחם נגד אכזרי מלך, אבל להילחם נגד יהודים, הרי דבר שלא עושים אותו. אז אם כן, יש כאן חשש שאם אדם יקיים את המצווה הזאת, של החרבת עיר שלמה, שהחוש הרחמנות שבליבו יחד, משהו יחלש, מידה של אכזריות, כן? מה שנקרא הכיבוש משחית, משהו כזה. כן? אתה עושה מעשה שהוא מצווה, אבל בסופו של דבר המצווה הזאת משחיתה אותך. כמו שאמרו, טוב שבשוחטים, שבטבחים, שותפו של עמלק. כן? כלומר, עמלק שופך דמים, גם אתה הורג פרות. אבל אני הורג פרות כדי שיוכלו עונג שבת, שיהיו חמין על הפלטה. נכון. אבל אתה שפכת דם. אז על זה אומרת התורה, שלא כך הוא בעיר הנידחת. בעיר הנידחת נאמר, למען ישוב השם מחרון אפו, ונתן לך רחמים. מה זה? ונתן לך רחמים. לא ש... הוא ירחם עליך, אלא שהוא ייטע בתוך לבך את מידת הרחמים, ונתן לך כמתנה רחמים, וממילא וריחמך וירבך, כי תשמור לעשות את כל המצווה הזאת. זאת אומרת, אם אתה עושה את הדברים מפני שהשם ציווה, אתה מובטח שלא רק שלא תהפוך ליותר אכזרי, אלא ההפך, עד רבה, יהיה לך מידת רחמים גדולה יותר. בסדר? ונתן לך רחמים. ראתה, אני קוראים כאן בתוך הרמח"ל, ראתה מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקדוש ברוך הוא עושה עמו שורת הדין. כן? כלומר, יש אנשים מקפידים בכל דבר. בוא נדקדק עליך, נראה, נתעמוד בזה. ודוד המלך מתפלל ואומר, ואל תבוא במשפט את עבדך, כי לא יצדק לפניך כל חי. כלומר, כאשר מידת הדין פועלת לבדה, היא מחריבה את העולם. אמנם, העושה חסד יקבל חסד, וככל מה שירבה לעשות, כך ירבה לקבל. זה נשמע קצת אינטרסנטי, מה?
מה זה אומר לפניך כל חי? זאת אומרת, איזה מעורך של המדבר חי, מה הוא לא יכול לצבור?
נכון, יפה. כי אנחנו כחיים, כבני אדם, אנחנו מוגבלים. לך תצדיק את קיומך המוגבל לפני האינסוף. אתה גמור. כן? גמר עליך. זאת אומרת שמוכרחים, אם רוצים לעמוד לפני השם, לקבל איזושהי מידת ויתור מסוימת. כן? זה מה שאמר אברהם לקדוש ברוך הוא, ככה מובא במדרש בראשית רבה, שאמר אברהם, עם דין, אם דין אתה רוצה, אין עולם. ואם עולם אתה רוצה, אין דין. כן? זה או זה, או זה. או עולם, או דין. אז מה? אז יהיה עולם ללא דין? לא. אומר שם אברהם, צריך אתה לוותר צבחר. צבחר, הכוונה קצת. יש גורסים ציב חד. ציב זה סיב. חד אחד. זאת אומרת, קצת, משהו. כן? איזה צ'ופצ'יק, איזה משהו זרבובית, משהו, תוותר. כן? אז זה, כי אי אפשר לעמוד בדין. עכשיו, פה מה שאומר כאן הרמח"ל נראה קצת אינטרסנטי, לא מתאים למידת החסידות. אם אתה תגמול חסד, כדאי לך. אתה תרוויח שיתייחסו אליך יפה. מידת החסד. זאת לא הכוונה. זה לא שהאדם פה נותן על מנת לקבל. אלא אומרים לו, אם אתה לא תיתן, אתה לא תקבל, ואז לא תוכל לתת. זה הכוונה. זאת אומרת, המטרה היא ליתן בסופו של דבר. כן? ולא, כלומר, יש שני אופני התנהגות מאוד קרובים זה לזה. מי שנותן על מנת לקבל, ויש מי שמקבל על מנת לתת. הם דומים זה לזה, כי הרי שניהם מקבלים ושניהם נותנים. אלא שהמקבל על מנת לתת הוא המעולה. כי כשהוא מקבל, זה באמת לא קבלה. אפילו קבלתו נתינה היא. כיוון שהוא מקבל על מנת לתת. מה שאין כן הנותן על מנת לקבל, גם נתינתו אינה נתינה, שהרי כל מטרתו היא רק לקבל. ברור. כן. הנתינה זה הקבלה האמיתית. השאלה היא, מה אני רוצה? האם אני רוצה לקבל או אני רוצה לתת? אז האופן המוסרי הראוי הוא שהאדם כדי לתת הוא מקבל. זאת אומרת, מי שאומר אינני צריך לקבל כלל, הוא שקרה. זאת אומרת, יותר נכון משוגע. כי הוא חושב את עצמו אלוה. כי רק האלוה הוא זה שיכול לתת בלי לקבל. מה? וזאת אחת הצרות שיש אצל האידיאליסטים. יש בגיל הנערות מצויה הבעיה הזאת. שהאדם נהיה אידיאליסט. בירוש הדבר, נותן. אבל באיזשהו מקום בנפש, יש איזו ידיעה שאני לא רק נותן, אני גם מקבל. יש בושה מפני הדבר הזה. ומפני הבושה הזאת, לפעמים מגיעים עד התאבדות. זה הגיל בחיים, שבו, מבחינה סטטיסטית, יש הכי הרבה התאבדויות. גיל הנערות. כן? כי האדם מיואש מן העולם. מפני מה הוא מיואש? מיואש ייאוש מוסרי. הוא רואה שאי אפשר לחיות בעולם הזה בלי לקבל. אז הוא מתבייש בזה. אבל האמת היא שאם הוא היה מבין שהוא מקבל כדי לתת, אז לא הייתה לו בעיה. כן? וזה התפיסה המוסרית הבוגרת. אתה יכול לקחת. מה? אתה צודק. וואו. הערת את עיניי. תיקח את זה. יש פה עוד. לא, גם זה טוב. כן. עשר, כדי שתתעשר. נכון. שהמטרה שלי היא להתעשר. לא. לא. המטרה היא של הקדוש ברוך הוא. שתתעשר. לא, זה משהו אחר. המטרה שלך... לא, המטרה שלך זה כדי שתוכל לעשר. והמטרה של הקדוש ברוך הוא שכדי שתתעשר. השאלה היא אם אתה מדבר מצד הבורא או מצד הנברא. ולפי מה שאתה אומר, אתה צודק. אם האדם יגיד לקדוש ברוך הוא, עיסרתי ואינני רוצה להתעשר, זה גידוף. גידוף. כי הקדוש ברוך הוא נתן לך, זה לא יפה לו לקבל. כן, כמעשה שבאדם שמתארח אצל חברו. אז המארח נותן לאורח, אומר כך, שאני אומר, אני לא רוצה כל כך. למה? כי לא נעים, לא יודע אם תארחת בשביל, לא נעים. אומר לו, תכבד אותי, כך, תתכבד. כלומר, פירוש הדבר, עשה לי את הכבוד לקבל ממני. טוב, אם זה עושה לך טוב, אני לוקח. כדי שלא תיפגע, אני לוקח את מה שאתה נותן. זאת אומרת שאני מקבל, אבל קבלתי זו נתינן. מהו? תאר לעצמך שאדם יאמר, אני כל כך מוסרי שאני באמת לא רוצה לקבל ממך שום דבר. יש פגיעה בנותן. זה דבר, אתה איסרת, והקדוש ברוך הוא אמר, עשר כדי שתתעשר, ואתה לא רוצה להתעשר, אתה פוגע במי שאמר עשר תעשר. מה? לא הבנתי. זה נדרה. כן, לכן כתוב שזה נקרא נדרי רשעים. כן? הרי אדם שנודר ואומר כנדרי צדיקים אינו נדר, כנדרי רשעים הרי זה נדר, כי הרשעים נודרים. זה לא יפה להגיד לחבר, אני לא רוצה לאכול ממך. כן? השאלה מה המטרה שלך? האם המטרה שלך היא למען עצמך או למענו? הלאה. ודוד המלך המפלל, תבוא משפט את עבדיך כי לא יצדק לפניך כל חי, אמנם העושה חסד יקבל חסד, וככל מה שירבה לעשות כך ירבה לקבל. ודוד היה מתהלל במידתו זאת הטובה, שאפילו לשונאיו היה משתדל להטיב. יזהרו מהמשפט הזה, כן? וזה שאמר, ואני בחלותם לבושי סק, עיניתי וצום נפשי, ואומר, אם גמלתי שולמי רע וכו'. האם יש לי מישהו פה ספר תנ"ך? אין תנ"ך. תלכו להדפיס. תודה. הנה, מצאת. נתנו לי. אם כן, דוד המלך היה משתדל לגמול טובה אפילו לסונאיו, ולא היה והיה מתהדר בזה, מתהלל בזה שמעולם הוא לא גמל רעה למי ששונא אותו, נכון? אבל נבדוק את זה בתנ"ך. בוא נבדוק את הדברים. כתוב כך, ויקרבו ימי דוד למות, ויצב את שלמה בנו למור, אנוכי הולך בדרך כל הארץ, וחזקת והיית לאיש, ושמרת את משמרת השם אלוהיך ללכת בדרכיו, לשמור חוקותיו, מצוותיו ומשפטיו ועדותיו, ככתוב בתורת משה, למען תשכיל את כל אשר תעשה ואת כל אשר תפנה שם, למען יקים השם את דברו אשר דיבר עליי למור, אם ישמרו בניך את דרכיו ללכת לפניי באמת בכל לבם ובכל נפשם לאמור, לא יקרת לך איש מעל כיסא ישראל. יפה, לא? דברים יפים. וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צירויה, אשר עשה לי שני שרי צבאות ישראל, לאבנר בן נר ולעמסה בן יתר, ויהרגם, וישם דמי מלחמה בשלום, וייתן דמי מלחמה בחגורתו אשר במותניו, ובנעלו אשר ברגליו, ועשית כחוכמתך, ולא תורד צבתו בשלום שאול. ולבני ברזילי הגלעדי, תעשה חסד, והיו באוכלי שולחניך, כי כן קרבו אליי בבורחים בני אבשלום אחיך. והנה, עמך שמעי בן גרה, בן הימיני, מבחורים, והוא כללה נקללה נמרצת ביום לכתי מחניים, והוא ירד לקראתי הירדן, והשבה לו בשם למור עם עמיתך בחרב, ועתה אל תנקהו, כי איש חכם אתה, וידעת את אשר תעשה לו. והורדת את צבתו בדם שאול. וישכב דוד עם אבותיו ויקבר בעיר דוד. כלומר, המילים האחרונות של דוד המלך, חיסול חשבונות עם כמה אנשים. ליואב בן צירויה, תמצא איזה פטן איך להרוג אותו, גם תמצא איזה דרך לחייב את יהוד, את שמעי בן גרה, מיטה, בקיצור, שם חסל חשבונות, אם גמלתי של נירה, ואפילו לשנאיו היה משתדל לעשות טובה. אתם רואים את הסתירה הפנימית פה? נו, איך מסבירים? מה? זה כל דבר, אני יכול לתרץ לך. כן. כן. שימי בן גרה, כן. יפה. זאת אומרת, הפגיעה הייתה פגיעה במלכות. גם אצל יואב בן צרויה, הוא פגע באמינות של מלכות ישראל. זאת אומרת, דוד אמר שהוא לא יהרוג את אבנר, כן? ויואב הרג את אבנר. זאת אומרת, זה היה מבחינה ציבורית, זו הייתה פגיעה גדולה מאוד באמינות של דוד, שלקח על עצמו אישית שלא לפגוע באבנר. זאת אומרת, שברגע שזה נוגע למלכות, אין פה רחמים. מה שמדובר כאן שדוד היה מרחם על שונאיו, אפילו עוזר להם, מדובר על שונאיו האישיים, מאיש לאיש. אבל ברגע שפגעו בו כמלך ישראל, כבר אין לו זכות למחול. לפי הכלל, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. כן.
הוא חייב להרוג מי שמתנגדו, או זה רשות?
רשות. לא חייב, אבל ראוי. כן. זה לא נקימה. לא, לא, יותר מזה. כשדוד, הרי מה שאומר ששמעי בן גרה, בין הימינים מבחורים, כילל אותו כללה נמרצת, נכון? אז שמה יואב, תוך כדי ההליכה, כשהוא שמע את שמעי, לא, זה סתם שהוא לא כילל, זרק אבנים על דוד המלך. אז יואב אמר, אולי, אדוני המלך, אני רק הולך להרוג את הבן כלב הזה. איך הוא אומר? בן כלב קורא לו. אני הולך להרוג אותו, נחסל אותו, מה ככה הוא מדבר עליך? אז הוא אומר, אל תעשה לו כלום, כי השם אמר לו לתלם. מה אמר דוד? מגיע לי. זה שני דברים. אני באופן אישי צריך לסבול את זה. כן? זה חלק מכפרת העוונות שלי, וזה בסדר גמור. שימשיך לקלל עוד יותר, יזרוק עוד אבנים. עכשיו, מבחינה ציבורית, הוא פגע במלכות ישראל, צריך להרוג אותו. זה שני חשבונות שונים זה מזה.
למה לא במקום?
לא במקום, כי אז דוד לא מקבל את דינו. לכן הוא נשבע לו בשם, אם עמיתך בחרב. אבל אתה שלמה המלך, אתה כבר לא דוד. אתה צריך לסדר שם המלאכה, תיקון, שלא יזלזלו במלך. אז אתה תהרוג את שמעי בן גרה. מובן? זה דווקא מראה שזה לא נקמנות. מידת הנקמנות היא מידה רעה. מידת הנקמה היא מידה טובה. זה צריך להבין כאן. זה בין נקמה לנקמנות. נקמנות זה שאני לוקח את זה אישי. הוא פגע בי, אני אראה לו מה זה. זה נקמנות, מידה רעה. מי אתה בכלל? אבל אם זו מידת הנקמה, זאת אומרת, נקמה זה לעשות צדק בעולם. חלק מעשיית הצדק זה הנקמה. לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. זאת נקמנות. לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. היה ראוי, כן, לכאורה מישהו פגע בי, אני יכול להראות לו, להחזיר לו. לא, בני עמך אל תעשה. נכון? זאת אומרת, זאת מידה טובה שהתורה מצווה בנפש, שאדם לא יעורר רגשי נקם נגד בני עמו. נכון? אבל לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים, הדר הוא לכל חסידה. זה הדר. מידה טובה. ככה ראיתי היום בגרא, בפירושו לשיר השירים, אומר שמי שנוקם את נקמת האומה, זה תפארת לו, שנאמר, לעשות נקמה בגויים, הדר הוא לכל חסידה. מה? זה הידור, כן? זה הידור. אבל מעניין מאוד, במלחמת מדיין, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, ואחר תאסף אל עמך. טוב, אז זה הנקמה של מי, כן? נקמת בני ישראל. הולך משה אל בני ישראל, אומר, יחלצו מכם אנשים, אנשים לצבא, לנקום נקמת השם במדיינים. צריך להחליט. זה הנקמה של מי? של הקדוש ברוך הוא או של בני ישראל? אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא עניין אישי שלי, זה של בני ישראל. נקמת בני ישראל, בשבילם אני עושה, לא בשביל עצמי. אומר משה לקדוש ברוך הוא, זה לא בשבילנו, זה בשבילך. נקמת השם. תלוי באיזה צד אתה נמצא. בסדר? ואז זה נקי באמת. מה שאין כן, אם אדם אומר, פגעו בי, אני אלך לנקום על כבודי, אז זה מין, זה זולות, זה קטנות. בשביל מה? מי אתה בכלל? כן? כמו שלמשל מצאנו דבר מאוד מעניין בהלכות תלמיד חכם. תלמיד חכם שביזו אותו, מה הוא צריך לעשות? אז כתוב ברמב״ם, תלמיד חכם שביזו אותו שלא יגיד. לא יגיד. לא יגיד. לא יגיד, שנאמר גם לכל הדברים אשר יגידו, אל תשת ליבך. אמר את אמר שטות, אל תגיב, זה בכלל לא מקוותך לענות. הוא אמר, אז מה הוא אמר? במה דברים אמורים כשביזה הוא בינו לבין עצמו? אבל אם ביזה הוא בציבור, חייב נותר את הדבר כנחש ונוקם. הוא ממתין, ממתין עד הרגע שיוכל לדפוק את הבן אדם הזה. כן? נמצא איזו הזדמנות, ונוקם ונותר כנחש. ואם מחל לו, הרי זה נענש. אסור לתן חכם למחול. משום, מה? שכבוד תורה. מה? לא שמעת? אני מזהיר, הרמה אומר ככה. תלמיד חכם שיחיד ביזהו בינו לבין עצמו, אז הוא צריך לו להגיד. להגיד, מה אכפת? הוא אמר, שיהיה בריא. איך אמר פעם הרב קוק על אחד שביזה אותו? הוא אמר, ככה הוא מרגיש יותר טוב, אז שימשיך. זה עושה לו טוב על הנשמה, לבזות אותי. אז שימשיך לבזות, לבזות. צריך קצת מידת גמילות חסדים עם אנשים. אבל אם מדובר בביזוי ברבים, נותר את הדבר כנחש. כלומר, הנחש ממתין. אז התלמיד חכם יחכה כמה שנים עד שימצא איזו הזדמנות לנקום את נקמתו מן הבן אדם הזה. אז עכשיו, ואם הוא מוכל, התלמיד חכם מוכל על הפגיעה הציבורית שהייתה, הרי זה נענש. כלומר, התלמיד חכם נענש על זה שהוא מחל. מפני שכבוד התורה הוא. זה לא הכבוד שלו, זה הכבוד של התורה. עכשיו, יש פה בעיה. מצד אחד, מידת הנקמה היא מידה רעה. זה מידה מאוד לא יפה. מצד שני, הוא חייב פה לנקום. איך אנחנו נדע שהחכם הזה עושה את זה מתוך כוונה טהורה, ולא מתוך כוונה של כבוד אישי, של פגיעה אישית? איך נדע? פשוט מאוד. אם כשמבזים אותו בסתר, הוא לא מגיב. אז זה עדות לכך שכשהוא מגיב על פגיעה בציבור, זה באמת לשם שמיים. אבל אם כשפוגעים בו בסתר הוא מרגיש מאוד פגוע, אז זה סימן שגם כשהוא מגיב בציבור זה נקמה אישית. בסדר? מי אומר לו לנקום? מה, בציבור? הוא לא יכול. פגעו בתורה. הוא אסור לו. אם פגעו בתורה, אתה יכול לשתול? אתה לא יכול. כן. אם הוא יבקש מחילה, הרמב"ם אומר, עד שיבקש מחילה וימחול לו. אם המבזה יבקש מחילה, זה עולם אחר לגמרי. יכול לבקש מחילה, יהיה בסדר. כן, אבל כאן מה שדוד המלך היה מתפלל על שונאיו, מרחם עליהם ואפילו עוזר להם, מדובר על אנשים שלא פגעו במלכות. אגב, גם הרב קוק היו לו הרבה אנשים שביזו אותו, והוא באופן אישי עזר להם. עזר להם בלי שביזו. הציל אותם מצרה וכדומה. אפילו היה מקרה, אפילו קצת מביך, בזמן הנציב הבריטי. בזמן המנדט הבריטי היה פה נציב. נציב גוי. מישהו פגע ברב קוק. טוב, הרב קוק היה כבר רב ראשי לארץ ישראל, גם מטעם השלטון המנדטורי. אז פגיעה ברב קוק זה גם פגיעה בשלטון. הנציב הבריטי ציווה להכניס לכלא את שני המבזים. שני מבזים, הכניסו אותם לכלא. והרב קוק הלך והתחנן בפני הנציב הבריטי שישחרר אותם. ואמר לו הנציב, אתה לא יכול למחול, כי זה לא הכבוד שלך. טוב, בקיצור, בסוף סידרו איזה משהו שחררו אותם. זה שהכניסו אותם לכלא, זה כבר קיבלו באבו אבו. נכון? כבר קיבלו. אז עכשיו, אפשר להוציא אותם. אתה רוצה להשאיר אותם בידי הגויים? לא שווה. טוב. מעשה ביהודי אחד, שכחתי מי זה היה, שהיה שונא דתי. בזמן הרב קוק. בזמן הרב קוק היה עוד תלמיד חכם גדול בירושלים בשם הרב יוסף חיים זוננפלד. רוצה להגיד משהו? בזמן הרב זוננפלד. היה, הרב זוננפלד היה ראש נטורי קרתא בבוא הזמן. אבל היה מיודד עם הרב קוק. פעם אחת היה איזה יהודי שונא תורה שתמיד היה תוקף את הרב זוננפלד. ובכלל את היהודים הדתיים בכלל. יום אחד האיש הזה היה בסכנת נפשות, הייתה לו מחלה, לא יודע מה, הביאו אותו בבהלה לבית חולים ביקור חולים. בית חולים ביקור חולים שבירושלים הוא בית חולים שנוהל על ידי תלמידי חכמים. והם לא רצו לטפל בו, ביהודי הזה. אמרו, אדם כזה רע, לא נטפל בו. הרב, מה? לא, לא היו יהודים. הרב זוננפלד התערב אישית, ושמעו אותו אומר למנהל בית החולים, מתי כבודו נהיה פוסק בענייני פיקוח נפש? ואז הצילו בהתערבותו האישית של הרב זוננפלד, הצילו את היהודי הזה. יום אחד, באחת העצרות הציבוריות, אותו יהודי התחיל לתקוף את היהודים הדתיים, אמר, אנחנו נבנה את ארץ ישראל גם בלי הרב זוננפלד ואנשיו. אז אחד שידע את הפרשה אמר לו, בציבור, איך אתה לא מתבייש? אתה חב לו את חייך. כן, ואז סיפר לו את הסיפור. אנחנו רואים מקרים כאלה, כן, שעזרה לאנשים שאפילו פגעו בתלמידי חכמים על ידי אותם צדיקים עצמם. ובכלל העניין הזה, שלא לצער שום בריאה, ואפילו בעלי חיים, ולרחם, ולחוס עליהם. וכן הוא אומר, יודע צדיק נפש בהמתו. מעשה בערב קוק וערב אריה לוין, שהיו מהלכים בדרך. ורב אריה לוין כתף עלי. ערב קוק כמעט התעלף. איך אפשר לעצור את זרם החיים הכלליים? מה, סתם ככה? לכתוף עלי? מזעזע. זה לא שהרב קוק לא אכל סלט. סלט הוא אכל. כן? כי יש צורך לאדם לאכול סלט. אבל סתם ככה לכתוף עלי פשע נורא. לומר לכם את האמת, אינני מאמין לסיפור הזה. אתם יודעים למה? כי איך זה יכול להיות שרב אריה לוין סתם כתף עלי? לא יכול להיות. שרב אריה לוין כתף עלי סתם? זה באמת לא יכול להיות. כן, לכן כל הסיפור מופרך מלכתחילה. כן? אבל מה? דוקטור מרקוס קולי. אז אומר דוקטור כבר רגיל לחתוך עלים, אז ממילא כן. יכול להיות. כן. אתה רואה, זה כבר הוכח, אתה רואה, הוא גילה לנו את הסיפור האמיתי. שרב אריה לוין יחתוך עלי סתם, זה דבר שלא ייתכן כלל. כן. אסור להאמין. רבן כאן אומר שלא לצער שום בריאה, אפילו בעלי חיים, ולרחם ולחוס עליהם. אגב, כתוב על המשיח. כן? קנה רצוץ לא ישבור, ופשתה כהה לא יחבנה. נכון? כתוב על המשיח. כן? וכבר יש שסוברים צער בעלי חיים דאורייתא, ועל כל פנים דרבנן. זאת סוגיה שלמה בתלמוד בלתי מוכרעת. כן, שמה אין מסקנה ברורה בגמרא, האם צער בעלי חיים הוא דאורייתא או דרבנן. שם, למרות המאמץ הגדול של הגמרא להכריע לכאן ולשם, אבל לכל הדעות, לפחות דרבנן. כללו של דבר, הרחמנות וההטבה צריך שתהיה תקועה בלב יחסיד לעולם, ותהיה מגמתו תמיד לעשות כוח רוח לבריות, ולא לגרום להם שום צער וכו'. היה פעם איזה יהודי שאל את הנודע ביהודה, כן? אחד מגדולי הפוסקים בתחילת המאה ה-19, שאל אותו, לא בעצם בסוף המאה ה-18, שאל אותו האם מותר לצאת לצוד, לצייד. כן, צייד פעם זה היה איזה משחק של של אבירים ואצילים. האצילים היו יוצאים לציד, היו מתלבשים יפה, מוצאים חצוצרות, כלבים, נשים יפות, משרתים רבים, עושים הרבה דעווי, בסוף צדים צבי אחד וחוזרים הביתה מרוצים. כן? זה נקרא, יש הרבה סיפורים הבליים כאלה אצל הגויים במאה ה-18. אז שאלו את הנודע ביהודה אם זה מותר. אז הוא עונה לשואל שם אדם בעריכות רבה בשאלה האם יש שם איסור צער בעלי חיים או לא. בסוף הנודע ביהודה אומר, אחרי פלפול מרובה מאוד, הוא אומר אפשר להקל, מותר. אבל אינני מאמין ששוב יהודי ירא שמיים ירצה בדבר הזה. זה יכול להיות, יהודי לא מתאים לו. ילך וסתם יערוג חיות. ותהיה מגמתו תמיד לעשות קורת רוח לבריות ולא לגרום להם שום צער וכו'. זה ממידת החסידות לפחות. החלק השני מן החסידות. עד כאן בעצם מדובר על חסידות במעשים. אז מצאנו שגם החסידות במעשים מתחלקת לשני חלקים, בין אדם לחברו ובין אדם למקום. ובין אדם למקום, בין אדם לחברו הוא העריך הרבה מאוד, נתן הרבה מאוד דוגמאות. עד כאן ברור? מדובר על חסידות במעשים. עכשיו אנחנו עוברים אל תחום יותר עמוק, יותר עדין, במידת החסידות. אגב, למה זה בחסידות ולא מן הדין? הנושא הזה של צער בעלי חיים. נכון, זה הלכה מפורשת. כי צריך להיזהר. לא לכל אחד ראויה החסידות הזאת. למשל, בל נשכח שהרשעים האלה בגרמניה, הנאצית, היו צמחוניים. חלק גדול מהם. במיוחד, הצורר הראשי, מר שמו וזכרו, הוא היה צמחוני. למה? הוא היה צמחוני מתוך רחמנות. צריך לרחם על בעלי חיים מסכנים. אומר הרב קוק במאמרו על הצמחונות, דבר מאוד מעניין, שכאשר האדם אכזרי, הרי עדיין שארית כלשהי של רחמנות נמצאת אצלו. שארית כלשהי של רחמנות נמצאת אצלו, ואז הוא מחפש לאן להפנות אותה. אז הוא מפנה אותה כלפי בעלי חיים כדי לשחרר את עצמו מעול הרחמנות, ואז האכזריות נשארת כולה מרוכזת ונקייה ומופנית כלפי בני אדם. כלומר, אם הרחמנות שלך על המין האנושי הולכת ומתפשטת גם על בעלי חיים, זה נפלא, מידת חסידות. אבל אם אתה מרחם על בעלי חיים במקום הרחמנות על האדם, יש פה ירידה, יש פה ירידה מוסרית נוראה. כן, כמו שאנחנו אומרים שהארגונים לאגודות צער בעלי חיים צמחו בגרמניה. מה? לא, זה לא טיפש, זה אכזרי. זה אכזרי. אתה שומע ביטויים כאלה. חיות הרבה יותר טובות מבני אדם. אוהו, מי שאומר את זה, סימן שיבד צלם אלוהים שבו. אתה תראה שעוד מעט הוא ירצח יהודים. מה? לא, אנחנו יהודים טובים. אנחנו יהודים טובים. כשאנחנו בחברה להגנת הטבע, אנחנו מבינים שאנחנו בעד האדם, גם. אבל אם אתה מתבלבל, אני לא יודע, אני לא מכיר כל מי שחבר בחברה להגנת הטבע. אם הייתי מכיר כל אחד, הייתי יכול להגיד לך אולי. אבל יכול להיות שיש ביניהם אנשים שגם אצלם הנקודה הזאת הפכה להיות מרכזית. ההגנה על הטבע במקום האדם. והטבע מצד עצמו הוא לא ישות מוסרית. אתה צודק. כן? הטבע יש פה הרבה אכזריות. או הייתי אומר סתמיות. צריך להיזהר בזה. כן? יש רבי נחמן ברסלב אמר משהו יפה. הוא אמר, הרואה, מי שרואה צון, כל היום מתעסק בבעלי חיים. כן? יש לו עיזים, כבשים. אז הוא מנגן. מנגן בחליל. למה? כדי להתעלות מעל העיזים שלו. כי אם לא יהיה לו כלי נגינה, אז הוא בעל חיים כמו כולם. הם בולעים אותו. דווקא זה ביטוי של תרבות כלשהי. ראשית התרבות, הנגינה של החליל של הרועה. לכן הרועה משתמש בה, הוא מרומם את שירת העשבים, כן? ידוע, שירת העשבים. כל עשב ועשב יש לו ניגון מיוחד. רב נחמן אומר, העשבים נאכלים על ידי הכבשים, והכבשים מונהגים על ידי הרועה, והרועה מרומם את שיר העשבים והופך את זה לניגון של רועה. כן, מרומם במקום ליפול. החלק השני מן החסידות הוא, עכשיו אנחנו עוברים למשהו יותר עמוק, לא המעשים עצמם, כי אם אופן העשייה, הוא באופן העשייה. איך אני עושה מעשים של חסידות? הנה גם זה נכלל בשני עניינים. אמנם תחתיהם נכללים פרטים רבים, ושניים הראשיים הם היראה והאהבה. כלומר, אני מניח תפילין, זה לא חסידות. הנחת תפילין, מצווה. אני חייב. אבל יש כאן תוספת של חסידות באופן של, 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 של הנחת התפילין, היראה והאהבה. שני עמודי העבודה האמיתית, שזולתם לא תיקון כלל. בכלל היראה יש. מה זה יראה? ההכנעה מלפניו יתברך. הבושת בקרוב אל עבודתו, והכבוד אל מצוותיו, והכבוד הנעשה אל מצוותיו, אל שמו יתברך ואל תורתו. אם כן, כמה חלקים יש לה יראה? שלושה. נכון. ובכלל האהבה, גם כן שלושה. השמחה, הדבקות והקנאה. ואתה נבערם אחד אחד. אז כמה דברים יש לנו עכשיו לברר? שישה, יפה מאוד. יש לנו שישה סעיפים שונים באופן העשייה. כן? זה קשור, כן, לחיים הפנימיים, לא לתוספת המעשה. כלומר, מי שנותן צדקה יותר מכוחו, זה במעשה. אבל מי שנותן צדקה באהבה וביראה, זה באופן העשייה. אגב, אם כן, אתם רואים כמה שזה מפורט. שישה דברים, שישה כללים ראשיים. כשאני, מישהו אומר סתם לשן ייחוד קודשה בריחו ושכנתו, אני אומר, בתחילו, רחימו, בחימו, תחילו. מה זה רחימו, דחילו, מה זה דחילו, רחימו? רחימו זה אהבה, דחילו זה עירה. אז אנשים אומרים, תחילו, רחימו, רחימו, תחילו. אתה התכוונת עכשיו לכל מה שאומר כאן הרמח"ל? אוקיי? משהו כמו 8 עמודים? התכוונת לכל זה? אז למה אתה בכלל אומר רחימו, תחילו, רחימו? על מי אתה עובד? לצחוק מהעבודה. אוקיי? אני אומר, זה אחד הבעיות שהיום כל אחד אומר לשם ייחוד בגלל שזה מודפס. כן? עדיף שלא תאמר, מתכוון למה שכתוב, זה יותר חשוב. כן? שלא יהיה עדות שקר בעצמו. טוב, בואו נראה נושא היראה. הנה, עיקר היראה היא יראת הרוממות, שצריך האדם לחשוב ועודו מתפלל או עושה מצווה, כי לפני מלך מלכי המלכים הוא מתפלל או עושה המעשה ההוא. והוא מה שהזהיר התנה. וכשאתה מתפלל, דע לפני מי אתה מתפלל. כן, זה באמת דבר לא פשוט. לפי זה אני לא יכול להתפלל בכלל, עד שאני לא יודע מי השם. כמה בני אדם יודעים באמת מי השם? אחד מיני מיליארד. היום יש בכדור הארץ 6 מיליארדים של בני אדם, אם כן יש לנו 6 אנשים שיכולים להתפלל. אפילו מניין אין פה. כן? בעיה? עם 4 שלא... כן. אז זה בסדר, מה? אז זה בעיה? ועובדם, כן. נכון. לפי זה, כשאנחנו מפללים, זה יענו ישראבלוף. כאילו לא. לא, זה תרגולים. על יבש. אם לא תתרגל על יבש, אף פעם לא יצא על רטוב. כן? אבל מתחילים כך. אז צריך לדעת שהתפילות שלנו, זה לא תמיד תפילה. כן? זה הלכה בשולחן ערוך, סימן צדיק ח'. נכון? איך כתוב בשולחן ערוך סימן צדיק ח' סעיף א'? שכדי להתפלל, אחד מהתנאים זה להיות נביא. נכון? כתוב השולחן ערוך. יש פה משנה ברורה כרך א', משהו? שולחן ערוך? בבקשה. מה? מה זה בסוף? לא, שם זה יפיק יוסף, אני לא רוצה, אין פה... אני עושה משנה ברורה, משהו, שולחן ערוך. הנה פה, אני רואה פה. א', אני רוצה, א', יש שם איזה א'? לא, זה לא אמר. לגבי תפילה מצד, לגבי מצוות לא מצד. סימן צדיק חת, צריך שיהיה לו כוונה בתפילה ובו חמישה סעיפים. סעיף א', המתפלל צריך שיכוון בליבו פירוש המילות שמוציא בשפתיו. כלומר, הוא צריך לדעת עברית. ברוך, אתה, אשר, כן, כן. מה פירוש המילים האלה? אבל מה? אתה לא יודע מה אתה אומר, אתה לא התפלל. ויחשוב כאילו שכינה כנגדו, ויסיר כל המחשבות התורדות אותו. אתה לא חושב על שום דבר. עד שתישאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפילתו. ויחשוב כי אילו היה מדבר לפני מלך בשר ודם, היה מסדר דבריו ומכוון בהם יפה לבל ייקשל. קל וחומר לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שוחקי כל מחשבות. וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה שהיו מתבודדים ומכוונים בתפילתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמות ולהתגברות כוח השכלי, עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. ואם תבוא לו מחשבה אחרת בתוך התפילה, ישתוק עד שיתבטל המחשבה וכו'. זאת אומרת שאחד מהתנאים של התפילה, להגיע קרוב למעלת הנבואה. לא הגעת לזה, חבל על הזמן, לא התפללת כמו בן אדם. כן? נחתי. כן. זה דבקות על ידי הדמיון. כן, דבקות על ידי הדמיון. נכון, משהו כזה. אבל זה באמת בעיה. ככל שאדם לומד יותר, כך תפילתו אמיתית יותר. אם הוא לא למד, אז הוא סתם מקשקש. נראה לו ככה. כן? הוא אומר, התפללתי שיהיו לי נקניקיות בארוח הצהריים. התפללתי, התפללתי, וראיתי הנקניקיות יורדות מן. זה לא זה. מה? לא. יש גם דמיון בתפילה. בתפילה יש הרבה רגש. יש אפילו קצת שכל. יש אפילו מעמד של הגוף. צריך לעמוד בתפילה. תפילת העמידה, אדם עומד. זה אומר משהו, נכון? יש אפילו מאמץ פיזי, כן? יש אפילו נשימה, מי שאוהב מדיטציה. אז יש סוג מסוים של נשימה של התפילה. כן, יש כוונת הלב, יש הרבה דבר. כן, ליבו כלפי מעלה, עיניו כלפי מטה, ידיו על זו, זו על זו, כן? כנגד ליבו, לא כנגד הטבור, זה בבודיזם. מה? נו. יש כל מיני. זה מה שאנחנו לומדים בימי ראשון, לא? בימי ראשון, בשעה 8:45, יש שיעור על התפילה, לא? זה מצווה. כן, זה מצווה.
אנחנו מבטאים את הדבר הזה גם אם אנחנו יודעים שאנחנו...
לא, יש...
עם התכוונת תפילה וגם מהגולה,
זה חלק ממצוות השם. לא, זה מצווה להתכוון. מה שאתה אומר, שבדרך כלל... מצוות צריכות, לא צריכות כוונה. זאת אומרת שאני מחויב במצווה גם בלי כוונה. זה נכון, חוץ מבתפילה. למה? כי בתפילה המצווה היא להתכוון. אז זאת אומרת שאם לא התכוונתי, לא קיימתי את המצווה בכלל. לכן ההלכה גם אומרת שאם אדם מתפלל ולא התכוון, חייב לחזור ולהתפלל. איך עושים את זה הלכה למעשה? יש בזה חילוקי דינים. כן? אבל אומרת, העיקרון. העיקרון של ההלכה הוא שההלכה הסתכלה על התפילה בלי כוונה, כלא תפילה בכלל. סתם אמירת מילים. זה הכוונה המינימלית. להבין את כוונת המילים, ואתה מתכוון שלפני השם אתה עומד. שזה כשלעצמו לא כך פשוט, כן? זאת אחת הסיבות שאנחנו סומכים כולה לתפילה. אומרים, ברוך אתה השם, גאל ישראל, ואז מתחילים השם שפתי תפתח. כי גאל ישראל זה מאורע היסטורי, מדוד, מתועד. אז אתה יודע כבר למה להתכוון. אתה מתפלל למי שגאל ישראל. כן, מה אתה אומר? תורה זה לא צריך להיות שתכוון לאמת. זה מה אומר המהר"ל בהקדמת תפארת ישראל. תפילה, תורה אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. הרי מה הנוסח של האשכנזים בברכת התורה? אשר קידשנו ומציאותיו יצוינו, לעסוק בדברי תורה. מה זה לעסוק? גם אם לא כיוונת לאמת, התעסקת בזה, זה בסדר. עסקת בנושא. כן, אבל אומר, אפילו תורה, אומר, תורה שלנו זה לא מי יודע מה. זה אף פעם לא יכול להיות משהו. כי מה, מישהו יודע את האמת? כן, מה השאלה עכשיו? אז תורה זה בסדר. אנחנו יוצאים מדי חובה גם לי להבין הרבה. גם מתוך כדי טעויות והכל. נכון, הנביאים היו היחידים שהתפללו באמת, רק הנביאים התפללו טוב, כי רק הנביא יודע את השם. זה מפורש בכתוב בספר בראשית ועתה, מה? כן, יש, לפעמים יש מתנה כזאת, לפעמים מתנת התפילה קורא לזה הרב קוק. כן, אבל אני אומר, מי שבאמת באופן קבוע, התפילה שלו התפילה, זה אצל הנביאים, זה כתוב במפורש בספר בראשית, ועתה השב אשת האיש, כי נביא הוא, והתפלל בעדך, וחיה. כיוון שהוא נביא, הוא התפלל בעדך, ואז תחיה. כן. איך אנחנו מצליחים להתפלל? ברוך השם, כן ירבו, כן ירבו, אתה צודק. לא, באמת, שאלה. אתה רוצה תשובה או אתה רוצה רק לשאול? אני רוצה גם לענות. התשובה היא שהתפילה שאנחנו היום מתפללים, הנוסח הזה נקבע על ידי הנביאים. כלומר, הנביאים האחרונים, כשראו שהנבואה עומדת להסתלק מן העולם, עשו לנו טובה. הכניסו את כל עולם הכוונות שלהם והנוסח הקצר הזה של 18 ברכות, ועל ידי זה אנחנו יודעים גם להתפלל. גם התלמידים? אנחנו מתפללים על דעתם. זה כמו שאתה רואה לפעמים יש סידורים שיש בהם תפילה קטנה, ריבונו של עולם, אתה יודע שאני לא יודע שום דבר, אבל אני מבקש שתעשה כאילו התכוונתי בכל הכוונות הראויות לכוון בזה. מה? בכל מיני כאלה, כן? לא, לא רק בתפילה, בכל מיני סידורים ראיתי את זה. כן, התפילה הזאת או המצווה הזאת שאני אומר לעשות, אני לא יודע את הכוונות, אבל יש כאלה שיודעים. אז תעלה כאילו כיוונתי בכוונת כל אלה שיודעים. אז משהו שיש כאלה שיודעים. כן? אם אני מפלל כמוהם, סימן שיש כאלה, כן? זאת שאלה יפה, השייכת למהות התפילה בכלל. ובזה עסקנו בימי ראשון. כן? בשאלה היפה. כן, כאן אנחנו לומדים ספר מוסר, שבא ללמד לנו איך להתפלל. השאלה מדוע צריך להתפלל, זה נושא ללימוד של ימי ראשון בבוקר ברבע לתשע. כמודפס במערכת. רבע לתשע כבר מספיקים להגיע מהבית, לא? מה אתה?
יש פרוק לתשע,
הנבואה
לא
תנאי
לתפילה,
אלא תנאי. לא, השולחן ערוך משהו שלא. משהו שזה הכנה. כן. כן. כן, זה לקוח מהמשנה, מהמשנה במסכת ברכות. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים. כן. זה הכנה. אפשר לעשות. כן. לא כתוב ככה במשנה. גם כתוב בפרשת ויצא. ויפגע במקום. וילן שם, ויפגע עם חזל, תיקן תפילת ערבית, ואחרי זה, והיה חלום, והנה סולה, מוצב ארצה, אז התנבא. אבל בזכות התפילה התנבא. אז גם היה, בסדר. מה זאת אומרת? היום לפעמים יכול להיות שאנשים, מתוך שהם מתפללים, בסוף מגיעים למצב של הכנה לתפילה. כן. מה אתה אומר? למה? הנה עיקר העירה, עירת רוממות, שצריך האדם לחשוב בעודו מתפלל, הוא עושה מצווה, נכון? אז זה כתוב. כן, אבל כתוב מתפלל, אז מה אתה אמרתי? אמרתי שלא כתוב. והוא מה שהזהיר התנאו, שאתה מתפלל, דע לפני מי אתה מתפלל. והנה, שלושה דברים צריך שיסתכל לאדם, הנה כאן הוא עוזר לנו קצת, איך מגיעים לזה? שלושה דברים צריך שיסתכל לאדם מתבונן היטב, כדי שיגיע אל זאת היראה. האחד, שהוא עומד ממש לפני הבורא יתברך שמו ונושא ונותן עימו, אף על פי שאין עינו של אדם רואה הוא. ותראה, כי זהו היותר קשה שיצטייר בלב אדם ציור אמיתי. כלומר, ציור מטופש אפשר, זה לא מסובך. ציור אמיתי זה לא פשוט. כי ככל שהוא למד יותר בענייני האלוהות, כך ציורי הדמיון שלו מתנקים יותר ויותר. יען, אין החוש עוזר לזה כלל. אמנם מישהו בעל שכל נכון, במעט התבוננות ושימת לב יוכל לקבוע בליבו אמית את הדבר. איך הוא בא ונושא ונותן ממש עמו יתברך ולפניו הוא מתחנן. ומאיתו הוא מבקש, והוא יתברך שמו מאזין לו, מקשיב לדבריו. כאשר ידבר איש אל רעהו, ורעהו מקשיב, שומע אליו. זה הדבר הראשון. ואחר שיקבע זה בדעתו, צריך שיתבונן על רוממותו יתברך, אשר הוא מרומם ונשגב על כל ברכה ותפילה, על כל מיני שלמות שתוכל מחשבתנו לדמות ולהבין. זה מעניין. למה דווקא אחר כך? קודם כל שידמה את הדבר השני, שהקדוש ברוך הוא מרומם על כל ברכה ותפילה, ורק אז יתפלל. אז הכוזרי מסביר לך. אם הוא קודם כל ידמה שהקדוש ברוך הוא מרומם על כל ברכה ותפילה, הוא לא יתפלל. הוא לא יוכל להתבלל, כי הוא כל כך רחוק. אז זה, לכן, הסדר של הברכות בתפילת שמונה עשרה זה ככה. אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, דיברת עם אבותינו. יש קשר, הצינור קיים. אתה גיבור, מחיי מתים, מרופא חולים, סומך נופים, הצינור קיים. נו, אז גמרנו, אתה קדוש. נעלה מן הכל. אומר, רבי יהודה הלוי, אתה קדוש, אז מתאר החסיד את הבורא בכל התארים שתיארו בו הפילוסופים. עכשיו, תארו לעצמכם שאני מבקשים מפילוסוף לחבר את התפילה. איך הוא היה מתחיל? אתה קדוש. איך הוא היה ממשיך? לא היה ממשיך. כן, אז זה היה נפסק. אין יותר. אתה קדוש, אז אני מדבר איתך. לכן צריך לעשות את הכיוון ההפוך. קודם כל לקרב, ואז לנקות את זה מצחצוחי עבודה זרה, ולהבין שאף על פי שביברכו שם כבודיך, הוא מרומם על כל ברכה ותהילה. מה חיסור? אז מה? מה השאלה? מה השאלה? השני בא אחרי השלב הראשון, כן. יותר טוב, בסדר, פחות סכנה של עבודה זרה, יפה מאוד. כן, ועוד צריך להתבונן על שפלות האדם, זה דבר שלישי, וזה כבר מתחיל מברכות הבקשה. אתה חונן אדם דעת, כי אין לנו דעת. אחזירנו בתשובה, כי אין לנו תשובה, וכולי. כן? ועוד צריך להתבונן על שפלות האדם חיתותו, לפי חומריותו וגסותו, כל שכן לפי החטאים שחטא מעודו, כי הכל אלה אי אפשר שלא יחרד ליבו ולא ירעש בעודו מדבר דבריו לפני יתברך ומזכיר בשמו ומשתדל לרצות לו. והוא מה שהכתוב אומר, עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה, וכתיב אל נערת וסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו, כי המלאכים להיותם קרובים אליו יתברך מבני הגוף החומרי, קל להם יותר לדמות שבח וגדולה, על כן מוראו עליהם יותר. וככל שאתה יותר משבח, כך יש יותר מורא ממה שהוא על בני אדם. ואומנם דוד המלך עליו השלום היה משבח ואומר, יש לחווה לך לקודשך בירתך, וכתיב מפני שמי נחד הוא, ואומר, אלוהי בושי ונכנתי להרים, אלוהי פנה אליך. כלומר, כיוון שאתה אלוהי, כלומר שאני מכיר אותך, יש לי יותר בושה ממך. מה שאין כן מי שרחוק מה שמתברך, אז יותר מסתדר לו העולם הזה, פחות בוש מלפני השם. טוב, נחזור לזה במה הבאה.